שלום לכולם, אתם על הטוב ואפשרי, ואני ליאת קושיצקי, סגנית עורך בכתב את השילוח, והיום איתנו חנה השקס, מורת הלכה ודוקטור לפילוסופיה, וראש תוכנית הלכה בינלאומית לנשים מבית אור תורה סטון. שלום חנה.
שלום וברכה.
חנה כתבה לנו מאמר לגיליון 40, גיליון האחרון של השילוח, בשם מפגש באוהל אברהם, מאמר בעצם על מפגשים בין דתיים, מפגש בין דתי, בין יהודים, נוצרים ומוסלמים, ועל הערך של מפגשים כאלה, גם במציאות הנוכחית. ואנחנו נדבר תכף מה זה אומר מפגשים בין דתיים, ומה ההזדמנויות שהן מביאות לנו. אבל לפני זה אני רוצה ככה, את גם מתייחס לזה קצת בפתיחה של המאמר, שבעצם נכתב לפני השבעה באוקטובר. וקצת, אני לא יודעת אם ניסס לפרסם אותו בכלל, או שזה לא היה שאלה, איך התייחסת לנושא הזה, אם פתאום היה לך אולי מחשבות שניות לגבי המאמר ולגבי בכלל הנושא?
הוא היה מיועד לאיזה הקשר אחר.
אוקיי.
וההקשר הזה כבר לא היה לעניין, פשוט התבטל בלי קשר. האמת שקצת עם קשר לכל מה שקרה במדינת ישראל כבר בשנה לפני כן. אבל זה התבטל, והיה לי מאמר, וחיפשתי לו בית. אבל בהחלט הייתה לי המחשבה, ואולי זה מה שלקח קצת יותר זמן עד שהוא הגיע להשילוח. כן, הייתה לי איזו מחשבה במשך כמה חודשים, אני פתאום לא רואה, אני לא רואה את התוחלת. בשטח, אולי אין תוחלת למפגשים האלה. ודווקא מה ששינה את דעתי, היו מפגשים שכן התקיימו, במרכז שבו התקיימו חלק מהמפגשים שאני חוויתי, שכן התקיימו עם אנשי דת מוסלמים במהלך המלחמה, בחודשים הכי קשים אחרי הטבח, בראשות הרב יעקב נגן, שעומד בראש מכון בליקלה של אור תורה סטון, עם אנשי דת במרוקו ובכל מיני מקומות אחרים, ועם תחושה שיש הרבה תמיכה בישראל, שיש הבנה לכל הצד היהודי מצד אחד והאנושי של מה שקרה. מה שאנחנו לא שמענו החל מתחילת המלחמה, מחוגים ליברליים שכן היינו למשל מצפים לשמוע מהם.
במערב את מדברת.
במערב, בלי קשר למשל, לדעת. מיד אחרי כמה ימים, אני שאלתי את עצמי, הפמיניסטיות האמריקאיות, שחלקן הגדול יהודיות, שדיברו על אונס ועל החפצה של נשים, ושאונס בשעת מלחמה הוא מעשה של ג'נוסייד, שתיקה. אף אחת לא אמרה כלום, עד היום אף אחת לא, לפחות לא בצורה פומבית ובצורה שאנחנו יודעים שזה קרה, לא שמענו מהחוגים האלה. והנה דווקא אנשי דת מוסלמים, אפשר היה לקיים מפגשים ולשמוע מהם ולקבל מהם תמיכה.
וזה היה פומבי? או שזה גם מהמפגשים ככה?
תראה, זה התפרסם, אבל שוב, אנחנו חיים בבועות התקשורתיות האלה, אני לא יודעת כמה החוץ הזה יצא. ודאי אנשים שמראש יש להם התנגדות מאוד גדולה, אני מניחה שלא ייחשפו לפרסומים האלה.
אוקיי. אז זה קצת לוקח אותנו באמת לאחד, כלומר, את מדברת במאמר, בעצם את עוסקת גם באתגרים של מפגשים מהסוג הזה עבור היהודים, היהדות, גם עבור הנצרות והאסלאם, במישור התיאולוגי. זה מעניין מאוד, ואנחנו ניגע בזה. וגם את מדברת באתגרים למול דווקא המערביות הליברלית. כלומר, החזון הזה של אולי אחווה בין דתית, שבסופו של דבר מושתתת על יסוד שהוא חייב להיות איזושהי אמונה באל אחד, יש בו משהו בעצמו, משהו שסותר את ההסתכלות היותר ליברלית, שכל אחד פועל איך שהוא חושב לנכון. שזה גם אתגר, וזה מעניין, כי את אומרת שזה מציב עוד איזשהו אלמנט לעומתי מול המערב.
נכון.
אוקיי, אז אנחנו גם ניגע בזה. אז בוא נתחיל, אני חושבת, קצת לדבר על לפני שנדבר על ההזדמנות הגדולה אולי, שהזכרת פה קצת עכשיו, בואו נדבר קצת על האתגרים ואיך מתגברים עליהם כשניגשים בכלל לשיח כזה. אפשר קצת לזכור את האתגר הנוצרי והמוסלמי, ואחר כך נרחיב על האתגר היהודי, ואיך שאת חווית את זה גם מצידך.
נכון. אז קודם כל, כמו שאת אמרת, אני התרכזתי באתגרים התיאולוגיים.
נכון.
שמובחנים האתגרים, אולי נקרא להם הסוציולוגים היסטוריים, של כל, של המאבקים, המפגשים האלימים בין הדתות. כי מהניסיון שלי, אם אנשים מגיעים, ואני מדברת על המפגשים האלה, ואנחנו נדבר על היתרון שלהם מבחינתי, אנשים שמגיעים למפגשים האלה, הם אנשים הם כבר לא תמימים לגבי השנאה ההיסטורית, למשל שיש לנצרות כלפי היהודים, כי הרגנו את ישו, וכל המיתוסים האלה, ומבחינת היהודים גם כן יש איזושהי פתיחות להיות מוכנים לשבת סביב שולחן אחד, וללמוד וללמד. אז זה מה שמודגש, אבל עדיין נשאר אתגר תיאולוגי, זאת אומרת, אנחנו לא דתות נפרדות בכדי, יש משהו משותף, אבל אנחנו דתות נפרדות, ואנחנו כולנו מתעקשים על הנפרדות הזאת. זה אחד העקרונות של המפגשים שאני הייתי שייכת אליהם. זה מפגשים שאומרים, אנחנו באים מתוך מי שאנחנו, אנחנו נשארים מי שאנחנו, אנחנו באמונתנו נמשיך חיינו ונמשיך לחיות, אבל אנחנו פותחים את זה ומנסים לראות מה אפשר כן ללמוד אחד מהשני.
פותחת רגע סוגריים, במפגשים האלה יש עוד נשים חוץ ממך?
כן, בהחלט.
גם מוסלמיות, נוצריות?
יש נשים מוסלמיות, יש נשים נוצריות. קצת קשה בארץ היה, אני חושבת שעכשיו זה פחות קשה למצוא הרבה נשים מוסלמיות, שהן נטועות עמוק בתוך הדת ומסוגלות לדבר בשפה הליברלית. אצל הנוצרים והיהודים עברנו כבר את התהליך הזה בצורה, כבר עברנו כמה שלבים של התהליך, של היפתחות למערב, של היפתחות לרעיונות הליברליים.
רגע, השפה הליברלית, אבל את קודם אמרת שברור מאוד שכל אחד, אולי, האמת שאולי זה היה לפני שהתחלנו להקליט, שברור מאוד שכל אחד רואה בכתבים שלו כתבי קודש, והוא מגיע ממקום מאמין. אז השפה הליברלית, מה היא בהקשר הזה?
אנחנו אנשים סכיזופרנים, כל מי שנמצא שם, זאת אומרת, אחת המסגרות שהייתי בה היא מסגרת אקדמית, זאת אומרת, כולם אנשי אקדמיה, זאת אומרת שיש להם דוקטורט במקצועות של מדעי הרוח או החברה, זאת אומרת שהם נחשפו לשפה ליברלית ובמובן מסוים גם אימצו אותה. אבל הם גם אנשי דת והם לא מבטרים על זה. ואנחנו חיים בפרדוקס הזה כל הזמן ובדיכוטומיה הזאת כל הזמן. עכשיו לגבי גם נשים וגם גברים, יהודים ונוצרים, תמיד קל למצוא, גם נשים, הרבה נשים, המוסלמיות לפחות בארץ, אז אני מכירה נשים מוסלמיות אקדמאיות אמריקאיות, אתמול פגשתי מישהי מסרי לנקה, שהן נמצאות במקום הזה. בארץ היה קצת יותר קשה למצוא אקדמה, ועכשיו זה לא שאין אקדמאיות ערביות שנמצאות כאן, והן מוסלמיות והן עם חיג'אב, מחוסות ראש, אבל הן לא מתעסקות בדת.
כן.
אז היה קשה למצוא יותר. עכשיו, יכול להיות שעכשיו יש יותר. בכל מקרה,
ובזווית
בארצות
היהודית,
הברית, כלומר, באנגליה היה אפשר למצוא.
למי שרק שומע אותנו, כלומר, את אורתודוקסית לחלוטין, אורתודוקסית את מגיעה ממקום
לגמרי.
כזה, זה לא...
כן.
במפגשים אני... האלה יש סתם עוד זרמים ביהדות, נניח?
בהרבה מפגשים, כן. כן, התשובה היא כן. גם רפורמים, גם קונסרבטיבים, גם יהודים על הקשת.
אוקיי.
בהחלט יש. עדיין הם צריכים להיות אנשים שגם בתנועות האלה הליברליות, הם מין סוג של ימין יותר במובן הזה, שמגדירים את עצמם, אולי בראש ובראשונה יהודים. כתבי הקודש היהודים, הטקסטים, שגורים בפיהם, הם משתמשים בהם, הם עם זהות יהודית חזקה, הרבה יותר מאשר הבן אדם ברחוב ששייך לתנועות האלה, שאני לא מזלזלת, אני רק אומרת, הם עסוקים בזה, כן. הם שייכים לקהילות, הם מתפללים, הם לומדים את התורה כלימוד כן. תורה.
טוב, זה, אני מניחה שזה גם הופך את המפגש ליותר מעניין.
נכון, בהחלט.
כל אחד באמת בא ממקום יותר זהותי משמעותי. אוקיי, אז רגע, אז סגור סוגריים לגבי סוגיית הנשים, דיברנו על האתגרים,
כן.
נכון? אוקיי.
אז כמו שאמרתי, זה אתגרים תיאולוגיים. אז אני אתחיל מהנצרות והאסלאם. הנצרות והאסלאם, שתי הדתות האלה רואות ביהדות את האמא או הסבתא. נכון? אנחנו מתחילים מהיהדות, יש לנו איזה שהם עקרונות משותפים, אבל אנחנו עברנו לשלב הבא. עכשיו, מכיוון שעברנו לשלב הבא, ושתי הדתות האלה, השלב הבא היה היפתחות אל העולם. זאת אומרת, במובן הזה שהיהדות נשארה בבידולה, יש לה אולי איזה אידיאל להפיץ את אור השם, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, כלומר, להיות איזה אור שהעולם רואה, אבל אנחנו נשארים בבידולנו, ואין לנו מטרה בתוך היהדות, לפחות לא המעשית, כמו שהיא נתפסה, אולי משהו לאחרית הימים, אבל זה לא נתפס הלכה למעשה עכשיו, אין לנו מטרה להפוך את כל העולם ליהודים. הנצרות והאסלאם שראו ביהדות מקור, שתיהם דתות שאומרות, כן, עכשיו אנחנו מפיצים את זה החוצה, הגיע הזמן, וזאת המטרה. המטרה שכל העולם יהפוך להיות מאמינים. מאמינים בדת שלנו, בנביאים שלנו, באל שלנו. וזאת, זה הבדל מאוד מאוד חשוב, כי אצל ביהדות, האתגר התיאולוגי הוא דווקא לשמור עלינו בבידולנו. אז כשאני מדברת עם בני דתות אחרות, אז יש לי שתי בעיות. א', מה, האם אני מכירה בהם כדתות לגיטימיות, כמסגרת דתית אמונית לגיטימית, שהאלוהים שלי אומר, מצוין, יש להם לגיטימציה, הם לא חוטאים. למרות שאת גם זאת דת האמת, אני מקבלת את הדת שלי כאמת, הם מקבלים את הדתות שלהם כאמת, איכשהו זה גם צריך לחיות ביחד. עכשיו, אצל היהדות, הבידול שלי הוא הבעיה. בגלל שאני אומרת, אני כדי לשמור על הבידול שלי, ולכאן כן ההלכה התפתחה, וכן ככה היא מבינה את מתן תורה, לתת ליהודים את ההלכה שלהם, את המצוות שלהם, שהתפתחה להלכה שלהם, והם שומרים את זה, ומעבירים את זה לדורות הבאים.
כמובן זה התפתח ככה הרבה בגלל הגלות. או שלא רק.
אני לא חושבת שרק. אני חושבת שהמצוות תמיד הובנו כמופנות לעם ישראל, וגם להפך. להפך ממה שאת אומרת, כבר אנחנו רואים שהכניסה לארץ, זאת אומרת, כשאנחנו מקבלים את התורה, ואחר כך את הנאום הגדול של משה לפני הכניסה לארץ, ההזהרה היא, אתם תפגשו את הכנענים שם, תיזהרו לא ללכת בחוקותיהם. נכון. ורוב המצוות המבדלות אותנו, זה המקור התורתי שלהם. אל תלכו בדרכי הגויים. ולכן אנחנו צריכים להיות מבודלים באיזושהי דרך, וההלכה לקחה על עצמה את המשימה הזאת. ויש לנו חוקי כשרות, יש לנו כל מיני דברים שקשורים, הם מתגלגלים ללבוש, אבל הם לא בהכרח זה. הדגש על תלמוד תורה ועל כן. יצירת התרבות
את כן,
הזאת.
אבל, את כן מפרטת במאמר שמשהו בגלות גרם לחוקים אולי קצת יותר נוקשים, כדי לא להתערבב גם
קראתי לזה
יין או לחם.
נכון, מלחיות לצד היהודים, לצד הגויים, אנחנו חיים בתוכם.
נכון.
ואז אנחנו גם נתינים שלהם. אז איך אנחנו מתייחסים למלכות שלהם, למערכת המשפט שלהם? אין לנו ברירה. ליחסי מסחר איתם. כן. מה אנחנו עושים עם כל מיני חוקים שיש לנו, שגרמו לנו גם לצרות, כמו זה שאסור לנו להלוות בריבית לאחינו, אבל מותר לאחרים. איך הם מקבלים את זה, ואיך אנחנו מתנהלים בתוך זה. כן, אז הגלות יצרה אתגר, אבל הבידול היה שם. Okay. הבידול הוא בהחלט נחשב לתוצר של מעמד הר סיני ונתינת התורה. אתם תישארו, אתם תיקחו את התורה על כתפיכם לאורך ההיסטוריה. ואז בכל מפגש עם ההיסטוריה ועם הגיאוגרפיה, צריך למצוא דרכים חדשות. Okay. עכשיו, לנצרות ולאסלאם יש אתגר אחר, שהוא לא בידול במפגש ובמתן הלגיטימציה לדת האחרת, אלא הם רואים את עצמם כמחליפים, כבאים במקום הדת הקודמת.
אוקיי, אז בוא שנייה נדבר על הנצרות, שזה יהיה יותר ברור, כי בנצרות זה ממש יש את מה שנקרא תורת ההחלפה.
נכון.
אוקיי. דיברנו על זה קצת בפרק עם תום זיו, למי שמעניין, שדיברנו, היה לנו פרק על האבנגליסטים בארצות הברית. והאופן שבו הם התמודדו עם זה, אבל אוקיי, בוא נסביר קצת מה תורת ההחלפה אומרת.
תורת ההחלפה אומרת שהכנסייה היא בעצם עם ישראל החדש. עם ישראל החדש, ראינו שחרב בית המקדש, ראינו שהוא יצא לגלות, ראינו שהוא לא קיים את הברית שלו עם הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא נענש, ועכשיו הכנסייה היא הברית החדשה. וזה מציב בבעיה את הקיום המתמשך של היהודים. אז הם פיתחו תורות שנקראות תורות החלפה, תורת החלפה, שאומרת, אנחנו עכשיו עם ישראל האמיתי. והמצוות שלנו, או המעט מצוות שהשארנו לעצמנו, זאת הברית החדשה, אנחנו כבר לא צריכים את כל השאר, כי כל השאר היו לעם ישראל הפיזי, והם נכשלו בזה, אז אנחנו עכשיו לוקחים איזשהו בסיס שמדבר על הקשר שלנו עם האלוהים, ודרך ישו, עם כל התיאולוגיה שם, ומי שרוצה להיגאל כמונו, הוא צריך לקבל את עצמו את האמונה שלנו.
ומי שלא מקבל, היהודי שנשאר יהודי, אז מה איתו?
אז יהודי שנשאר יהודי, אז לנצרות יש בעיה עם זה. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שהם נשארים, והם ממשיכים לקיים את המצוות, ואם הם יסגסגו, בחזרה זה קצת הורס לנו את התיאוריה.
כלומר, כל עוד הם, נניח, ממשיכים לקיים את המצוות, אבל בצורה ככה... הם מדוכאים ואומללים ומסכנים, אז זה רק מוכיח שאנחנו צודקים.
נכון.
ברגע שהם קצת משגשגים, יש פה איזושהי בעיה, אנחנו לא יכולים לאפשר את זה.
עכשיו, אפילו ניתן לזה שם של עדות. הם העדים.
הם העדים,
הם העדים לברית הראשונית שאנחנו החלפנו. אז אנחנו לא צריכים להשמיד אותם, אבל אנחנו כן צריכים להשאיר אותם במקומם. עכשיו, שוב, לזה נכנס העניין של רצח ישו, אבל כמו שאני כותבת במאמר, רוב האנשים שמדברים איתם, שכבר עברו את התהליך של העולם המערבי, ושמוכנים להיפתח ליהודים, הם לא מתעסקים בזה, הם רואים בזה איזושהי נפילה היסטורית, והם בעצמם דוחים את כל הרדיפות של הכנסייה. אבל כן, יש להם בעיה עכשיו, מה
זה,
נגיד?
אבל זה, איך הם דוחים את הרדיפות כש... בסדר, הרדיפות של כנסייה זה משהו אחד, אבל... העניין הזה שהיהודים צריכים להיות איזושהי עדות לזה שהשינוי הזה, שהברית החדשה היא נכונה, ולכן לא יכול להיות שהם יסגסגו, ובטח שלא יהיה להם מדינה משל עצמם, ובטח, ואז במפגש בין דתי, מה יש ללמוד מהם בכלל? כלומר, אם אנחנו לוקחים את זה לתיאולוגיה, מה, אנחנו מסתכלים עליהם כשווים, כמה...
אז קודם כל יש ללמוד מהם, כי הגישה, הידע שלהם, בברית, מה שהם קוראים הברית הישנה, ו... היום המשכילים היותר מכבדים את היהדות, נוטים לקרוא לזה the Hebrew Bible. יש Hebrew Bible ויש Old Testament, שני דברים שונים. זאת אומרת, למרות שזה אותם טקסטים פחות או יותר, אבל כשהם לומדים את זה עם יהודים, הם יקראו לזה Hebrew Bible. התנך היהודי. אז פה הם באמת צריכים, ויש איזושהי התנערות, אם כי יש לה, זה אתגר. זה אתגר גם לוגי. כן. איך אנחנו מתנערים מתורת ההחלפה שאומרת שעכשיו כשהנצרות, כשאנחנו מקבלים את עיקרי הנצרות, אז היהודים כבר לא יכולים לסגשג בהיסטוריה, כי אז מה אנחנו עושים עם מדינת ישראל, ומה אנחנו עושים עם איזה סגשוג תרבותי שהיהדות גם הגיעה אליה.
חייבים להזכיר שיש הרבה שטוענים שזה המקור לאנטישמיות, בוא נגיד, החדשה כנגד מדינת ישראל, שיש שם שורשים תיאולוגיים, כן? איך יכול להיות?
שהאנטישמיות הנוצרית.
כן, כן, אבל גם אנשים שהם כביכול כבר חילונים, בסוף, אלפי שנים שבהם אתה יודע שלא יכול להיות שהיהודים מסגשגים, ופתאום הם, יש להם מדינה והם ריבונים, זה יושב שם.
זה יושב. אז אני פחות מדברת על הפסיכולוגיה של ההמונים, ויותר שואלת את השאלה התיאולוגית במובן ההגיוני. איך מסתדרים עם ההיגיון של העניין הזה? אז עכשיו, השינוי בכנסייה חל באמת במה שנקרא ותיקן 2, ההכרזה של האפיפיור בשנת 1965, שיש לכנסייה אשמה במה שקרה בשואה, ושאנחנו צריכים היום להיכנס, לדחות תורות החלפה שיש להם משמעות שמותר לרדוף את היהודים, ולקחת אחריות על מה שקורה בעולם. וזאת הייתה באמת יריית פתיחה לדיאלוג מתמשך ולהתפתחות של תיאולוגיה שמנסה להתמודד עם זה יותר. שוב, היא לא לגמרי, הנצרות לא יכולה לגמרי באיזשהו אורח הגיוני לדחות את כל הרעיון.
הם לא בסוף חושבים, כלומר, מבחינה לוגית, שהם אומרים לעצמם, טוב, בסוף הם יהיו נוצרים. זה בסוף התשובה. בסדר, עכשיו אנחנו, זה נורא נחמד לדבר איתם, לעשות שיח וללמוד מהם, והם משמרים איזשהו ידע, ואפשר מאוד לכבד את זה. אבל בסוף, באמונה שלהם, היהודים התנצרו. ומי שלא התנצר, כלומר, זאת תהיה בעיה.
אז כשמדברים איתם, זה נשאר עמום. הקטע הזה.
אבל שאלת אותם פעם סתם, אגב, במפגשים עצמם, זה מדובר, האתגרים שכל אחד צריך להתגבר עליהם,
בהחלט אפשר לדבר עליהם בפתיחות. אני לא זוכרת דוגמאות, אבל בהחלט לדבר בפתיחות, והם בהחלט מביעים את הדחייה של הרעיונות האלה, במובן שגורם לרדיפה, ובמובן שגורם לזה, שיהודים אין להם זכות לשגשוג. והדבר שאני נתקלתי בו בחוגי האקדמיה, בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, היה כבוד ענק לתרבות שהתפתחה, שרואים אותה בתלמוד, של השיח. הם מחכים את זה. הם כל הזמן, בכל המפגשים האלה, של אנשים אקדמיים, דתיים, אנשי דת אקדמיים, שחיים את הכפילות הזאת, בכל המפגשים האלה, בואו תלמדו אותנו איך לומדים בחברותה. בואו תלמדו אותנו איך מחזיקים דברים זה בצד זה. כי האופן שבו השיח מתנהל במשנה, אבל ביתר שאת בתלמוד, הוא שיח שמחזיק דעות סותרות ביחד. לומדים ביחד, מחליפים דעות, אבל גם אחר כך צריך להכריע באיזושהי דרך. ולמרות שמכריעים לכיוון אחד, משמרים גם את הדעה הסותרת. היא תמיד נמצאת שם, והיא יכולה גם להמשיך לתפקד, למרות ההכרעה. זאת אומרת, באופן היסטורי, הדעה שנדחית,
יש לה משמעות
והיא מתפקדת. כשיש מצבים פתאום חדשים, אז אפשר להיזכר בדעה שנדחתה ואיכשהו להכניס אותה לשיח, בשיח ההלכתי. והם, בשבילם זה היה מפעים לגלות את זה, וזה מה שהם גילו תוך כדי המפגשים עם איזושהי אסכולה של אקדמאים דתיים בארצות הברית, של מדעי הרוח, שהיו יותר פרגמטיסטים, יותר פוסט-מודרניים, וככה זה התפתח, ככה התפתחה השיחה הזאת. עכשיו, מה שקרה מאז, האקדמיה שפתאום התחלפה להיות מאוד אנטי-ישראלית, אבל גם אנטי-שמית במובן מסוים, כי להחזיק בזהות דתי-ציונית כבר מאוד קשה, לפחות בחוגים האלה של מדעי הרוח בארצות הברית, זה שינוי גדול מהאווירה שאני הכרתי, כשנתקלתי במיליה הזה, בעולם הזה, בחצי השני של שנות ה-90 ובשנות ה-2000 המוקדמות.
אז באיזשהו מקום את אומרת שהוא כבר נעלם מהאקדמיה, שזה כבר נהיה משהו חוץ
אני
אקדמי?
אני לא מכירה מספיק את האקדמיה היום, אני לא בטוחה, אז אני לא יודעת אם הוא נעלם, אני מניחה לא, כי כמו בכל מקום, יש כן ריבוי של דעות, יש רק הגמוניה שמשתיקה. אז אני מניחה שאפשר למצוא, אני גם מכירה אותם, הגיע לא מזמן בבר אילן, קיימו איזה כנס בין דתי בנושא קיימות, אז אנשים שהכרתי מעבר, פגשתי אותם שוב שם, והם באו כי הם תומכים, הם לא היו באים, היום באווירה של היום הם לא היו מגיעים, הם לא תומכים בישראל, אז הם קיימים, אבל זה לא השיח השליט. והאהבה הזאת, האהבה והרצון ללמוד מהתרבות הזאת של להחזיק מחלוקת, הייתה מאוד בולטת. זה לגבי הנצרות.
אז אמרנו בעצם שלוגית יש, כלומר, אם אנחנו מסתכלים על איזשהו חזון רחוק של מה יקרה באחרית הימים, זה לא פתיר, באמת.
זה לא פתיר באמת.
אבל גם יש מספיק שיח מעניין בהווה, ומספיק, וככה שמים את זה קצת בצד.
שאפשר לשים את זה בצד. גם אנחנו שמים הרבה דברים בצד.
כן, אנחנו תכף נגיע לזה. אוקיי, אז בואו נדבר על האתגר המוסלמי, שהוא אולי קצת יותר בולט היום, וקצת יותר קשה לעיכול היום.
עכשיו, אצל המוסלמים, יש במובן מסוים אותו היחס. מגיע מוחמד, ולומד מהיהדות ומהנצרות, כדי, והמטרה שלו זה לשנות את החברה הערבית שבתוכה הוא חי שהיא שבטית, שהיא פגנית, אז הוא לומד מהם והוא מביא את הערכים משם, אבל אז הוא הנביא שמתגבר, זאת ההתגברות וההחלפה, הוא הנביא שמתגבר על הנביאים הקודמים, זאת אומרת, האמונה, הנבואה שלו היא האמיתית עכשיו. ואם יש משהו שסותר בנביאים הקודמים, אז הנבואה שלו היא זאת שמכריעה, היא האמת. עכשיו, מבחינתו, הנביאים זה נביאי ישראל, שבראשם משה וישו. ישו מבחינת, הוא לא יכול להיות מגשים בן של אלוהים, בשום אופן באסלאם, הוא גם נביא. והם מקבלים את משה וישו כנביאים שיש מה ללמוד מהם, שאנחנו לומדים מהם, אבל עכשיו הגיע מוחמד והמסרים שלו הם המסרים האמיתיים. עכשיו גם פה יש איזושהי החלפה וזאת גם דת שבאיזשהו שלב החליטה להיפתח לכל העולם והמטרה שיהפכו למוסלמים. עכשיו זה מתבטא גם ברעיון הזה של ג'יהאד מלחמתי, וגם ברעיון של טענת זיוף של כתבי הקודש.
כן, הקודמים.
הקודמים. אלה שני המושגים התיאולוגיים שאיתם המוסלמים צריכים להתמודד, כאשר הם באים להגיד, אוקיי, אנחנו נמצאים איתכם בשיח, ואנחנו מקבלים את הדת שלכם כאמת לגיטימית. כלגיטימית וכאמת. איך זה חי בצד זה? זאת הסתירה, זה הפרדוקס שהם צריכים לחיות איתו. ושוב, נמצאים היום אנשי דת מוסלמים, שמתעסקים עם שני המושגים האלה, המושג של ג'יהאד והמושג של תורת הזיוף. עכשיו, במושג של ג'יהאד, כבר במאה ה-11 התפתח רעיון של ג'יהאד שנקרא הג'יהאד הגדול, שהוא הג'יהאד בלב. זאת אומרת, ג'יהאד בקוראן עצמו, המילה ג'יהאד היא איזשהו מאבק של המאמין, שהוא פנימי, המילה ג'יהאד, אבל יש שם בהחלט הרג של אנשים שלא מקבלים, לא יוצאים מתוך עבודת אלילים שלהם. אז בהחלט, אבל בהחלט זה נמצא בקוראן, שמותר להרוג אותם, לא יהודים ונוצרים, אבל את עובדי האלילים, ושיוצאים במלחמת חורמה נגדם, אבל לא מקשרים את זה ג'יהאד. ג'יהאד בקוראן זה יותר פועל שמדבר על מאבק. באיזשהו שלב המושג הזה מאומץ, ובמאה ה-11 יש איזו אמירה, שעכשיו שחזרתם מהמלחמה, שעשיתם ג'יהאד, עכשיו אתם צריכים להתחיל לפנות לג'יהאד הגדול, שהוא המאבק של המאמין היומיומי, עם האמונה שלו ועם החובות שלו כמאמין.
Okay. אז זה איזשהו מושג שממנו הם יכולים להתחיל...
כן, להתחיל לדבר על ג'יהאד ולשמור על המסורת, אבל בצורה... לפרש את זה בצורה שהיא יותר ידידותית. לפי ניתוח המושג שאני למדתי אותו, ואני לא מומחית באסלאם, העיסוק בג'יהאד הפנימי הזה או הגדול, הוא מאוד התגבר אחרי הפיגועים של
מגדל
התאומים.
בארצות הברית.
בארצות הברית, כי פתאום הרעיון הזה שהאסלאם הוא יכול להיות מאוד מסוכן למערב עולה, ואז אנשים שהוגים שרוצים למצוא דרך למסמס את זה, אז הם משתמשים, הם אומרים, בעצם ג'יהאד במהות שלו הוא הג'יהאד הפנימי. ואז זה עולה.
עד כמה זה אותנטי? עד כמה זה כנה?
תראי, זה תלוי בבן אדם וזה תלוי במטרה. אם המטרה היא לטשטש את העשייה שנועדה באמת להשתלט על העולם המערבי, שהיא קיימת, אז זה לא אותנטי. אבל אני מכירה אנשים מוסלמים שהיו מאוד רוצים שזאת תהיה המשמעות.
עכשיו, מדברים באותו קול פנימה והחוצה?
אני לא יכולה לדעת. לפעמים קשה. הייתי בהכשרת רבנים מטעם מכון בליקלה לשיח בין דתי, והנושא שאי אפשר היה לדבר איתו, ושהם נעלמו דום, זה הר הבית. פתאום, אפילו על ההיסטוריה ועל העובדות, אי אפשר לדבר.
וואו. זה היה עם מוסלמים?
מוסלמים שבאו לדבר.
ישראלים או גם מחול? כאילו מעניין אם זה רגישות שהיא קשורה לארץ או...
זה קשור לכל ה... אני חושבת שאי אפשר להבדיל. Mm-hmm. אני לא חושבת, אבל אני לא יודעת.
אוקיי. Okay.
אבל אני לא חושבת שאפשר להבדיל. פשוט אי אפשר היה להמשיך את השיחה. Mm-hmm. היה צריך להחליט שלא מדברים. אז אני לא יודעת להגיד לך. אבל אנשים שאחרי הטבח, ודאי אחרי, בשמחת תורה, תפשין פי דלד, הם ממשיכים להיות בקשר עם הקולגות הישראלים שלהם, וממשיכים להגיע למפגשים, ומתכננים מפגשים, אז אני מאמינה שזה אותנטי. שזה אותנטי שהם מבינים שהאסלאם צריך לעבור איזשהו תהליך, אם הוא רוצה להמשיך להתקיים כדת לגיטימית, אם הוא רוצה שהעולם לא יחרב. אבל שוב, אני לא יכולה לדעת. אני כן מכירה את זה גם מהספרות ההלכתית, שיש לנו כל הזמן התמודדות עם הלכות שהן לא כל כך מתאימות בהכרח, או עם מצוות מהתורה, שלא מתאימות כל כך לערכים שבכל זאת ספגנו, הליברליים יותר, ושאנחנו לא מוכנים לוותר על זה. אני לא אגיד שהתורה היא לא אמת, למרות שיש מצוות שם של השמדת עם וכולי. אני לא אגיד את זה. לא יעזור ואני לא אמין ככה. אני לא מוכנה לקבל שאני נדרשת ליישם את זה.
השאלה אם זה לא נאיבי שאת משווה את עצמך לאיש דת, שבסוף בדת הזאת... להבדיל מהיהדות, אוקיי? שיש בסיס מאוד מאוד חזק לחופש בחירה. משהו מאוד מאוד עמוק בזה שהאדם הוא מרכז, והוא פועל למול האלוהים, לעומת אסלאם, ששוב, אנחנו קצת מדברות, אני אישית גם לא מבינה מאוד, אבל אסלאם זה כניעה. כאילו זה המשמעות המילולית, כניעה לאל. אז כלומר, התשתית היסודית היא כל כך שונה.
אני מקבלת שיש נאיביות. הנאיביות היא בעיקר למעשה בעולם שלנו. למעשה בעולם שלנו, אני חושבת שהאסלאם הוא איום. אבל אני כן מכירה מוסלמים שהיו רוצים שזה יהיה אחרת.
יכול להיות שהם גם נאיבים למול החברה שבה הם חיים, למול התנועות הדתיות שבהם הם... מקרבם הם מגיעים?
יכול להיות, אבל את יודעת, כל עוד פועם לב אנושי שהוא חי ולא מחצו אותו לגמרי, אז יש תקווה, ואני חושבת שזה מה שמקיים את האנשים האלה. פגשתי אתמול בשיחת זום מוסלמית מסרי לנקה, והיא אמרה, יש החלק ענק של העולם המוסלמי זה בדרום אסיה, והם לא ערבים, ואין להם את אותה שפה אפילו.
נכון.
ולהם הרבה יותר קל באמת לאמץ את השפה הליברלית.
כן, יש משהו כמו מיליארד פסיק שתיים או שלוש מוסלמים בעולם?
אני לא בענייני מספרים, אבל
לדעתי, ומתוכם רק 300 מיליון הם ערבים.
אז זה מה שהיא טענה. גם לא נקטה במספרים, אבל זה מה שהיא טענה.
כן.
והיא אמרה, כשאתם מדברים על האסלאם ומצטטים את הקוראן בערבית, והייתה שם גם אקדמאית שהיא יהודיה, אבל ככה...
דוברת ערבית.
דוברת ערבית, שופט, דוברת שופט. קוראן באופן מאוד מרשים. אז היא אמרה לה, את מדברת ערבית ובשבילך זה האסלאם, אבל זה לא האסלאם שלנו. עכשיו, שוב, אני לא יודעת מה יקרה בעולם, זה תלוי במנהיגים, זה תלוי בפוליטיקה, זה תלוי בכל מיני כוחות ביקום שלנו, בעולם שלנו. יכול להיות שתתגבר הגישה היותר מכילה, אבל שוב, האסלאם, אפילו אלה שאני פוגשת, לנו היהודים ולנוצרים יש היסטוריה כבר של כמה מאות שנים אפילו, או 150, 200, של התמודדות הרבה יותר פתוחה עם העולם. ואנחנו יושבים על השלבים שלהם. אנחנו ככה ברחנו, האינטלקטואלים הראשונים אולי הסתכלו בצמאון על העולם המערבי, כולם נס הרוח, נכון? ברחו מהישיבות, ואז הייתה חזרה, ואז החזרה היא תמיד קצת יותר מתוחכמת, ואז ההיפתחות עוד פעם, זאת אומרת, אני רואה את זה גם אצל הנוצרים, שאלת על נשים.
כן.
אני רואה את זה גם אצל, בתרבות הנוצרית. זאת אומרת, שהיכולת לדבר בקצת סתירות, במורכבויות, היא מאוד מפותחת. ואצל המוסלמים זה תהליך. ואני מקווה מאוד שבשביל העולם שלנו, אני מקווה מאוד שזה מה שינצח.
למה את מקווה? בוא נדבר קצת באמת על על ההזדמנות שיש במפגשים כאלה, שקצת קצת פתחנו איתם. יש חלק במאמר שאת ככה מתמקדת באופן שבו הדתות האלה, המונותאיסטיות, הובילו לרעיון של עליונות המוסר, והמקור האלוהי של המוסר, בניגוד למה שאחר כך התפתח בתקופת הנאורות. והמוסר המערבי שקצת סתר את זה, והצורך העכשווי באיזושהי שיבה לנקודה הזאת, אז אם את יכולה קצת להרחיב על זה. כי אני, לפי מה שהבנתי, זה הנקודה.
כן, זאת בהחלט הנקודה. באחד הגרסאות של המאמר פתחתי שיש משהו מאוד מרענן במפגש בין דתי, מהסוג הזה שאני מדברת עליו, של אנשי דת, שהם אנשי דת, אבל שהם כבר פתוחים לעולם המערבי ולמושגים שלו, לפילוסופיה שלו. ולמה זה מרענן? כי אנשים דתיים שהם בחוגי אקדמיה, הם, אמרתי, השתמשתי במילה סכיזופרנית, הם ממודרים. זאת אומרת, אני, למשל, כשאני באקדמיה, כשאני כתבתי בעבר, לפני שנכנסתי ראשי ורובי לעולם ההלכה, אני משתמשת בשפה הפילוסופית המערבית, ונוח לי שם.
כן, שפה אנליטית, לוגית.
כן, לא, אבל גם במושגים.
מושגים.
כן, גם במושגים. למשל, כשאני אומרת אלוהים, אלוהים במובן הפילוסופי, כשהייתי צעירה לא ידעתי איך לכתוב את זה. היום אני ככה מדברת, אבל לכתוב לא הייתי מסוגלת. אז סיגלתי לעצמי, כשמדובר בדיון פילוסופי על אלוהים, אני כותבת א' ל' מקף, ואז אני פתורה. וזה המקום הבעייתי. זאת אומרת, אם אני מעבירה דבר תורה בבית כנסת, אז למרות שאני קצת משתמשת בשפה המערבית, אני עדיין אדבר בשפה אחרת מאשר אני כותבת. אני אגיד אנחנו, למשל, אנחנו יצאנו ממצרים, נכון?
כן.
אז קודם כל יש את הזהות הלאומית הדתית המאוד ברורה, ודבר שני, אני גם אגיד, אדבר על הממונה, אדבר על הקדוש ברוך הוא, אדבר על בחירת עם ישראל.
באקדמיה אין הקדוש ברוך הוא.
באקדמיה, כן, הקדוש ברוך הוא, יש איזה משהו אחר. ואני גם אדבר על זה, שוב, בגוף שני ולא בגוף שלישי, באקדמיה אני אדבר בגוף שלישי, המאמר הזה הוא יותר אקדמי במובן הזה, שהוא מנסח משפטים, שאדם חילוני קרא אותם, ולא יגיד, אוי, זה הדתיים, אני בורח מכאן. אז יש את הסכיזופרניה הזאת, יש את הכפילות הזאת. עכשיו, כשאני מגיעה, והיא נמצאת, גם בחוגים שאני מדברת עם דתיים, אקדמיים, אז אני מוצאת את עצמי מדברת יותר בשפה האקדמית. שוב, בדבר תורה בבית כנסת, או כשאני מלמדת שיעור הלכה, אני אדבר בשפה אחרת.
כן.
כשאני פוגשת את האנשים האלה, שהם מוסלמים ונוצרים ויהודים דתיים, שוב, אנשי דת, שהם עומדים בראשי קהילות, שהם עומדים בראשי ישיבות, או מדרסות, או כנסיות, זה נורא מרענן, כי אנחנו חולקים את זה. כי כאן אני לא צריכה להיות סכיזופרנית.
באיזה שפה אתם מדברים? בשפה הדתית?
אז אנחנו נדבר בשפה הדתית, אנחנו קצת נתווך אותה, אבל אנחנו נדבר בשפה הדתית, לפחות בענייני אמונה, בעניינים המוסריים האלה שבעינינו באים ישר מהציווי האלוהי, אנחנו נדבר באותה שפה. ואנחנו נסביר איך זה בא לידי ביטוי אצלנו במצוות, והם יסבירו איך זה בא לידי ביטוי אצלם. אז יש תיווך. ושם אולי אני קצת אתרחק מהשפה של אני ואנחנו, אבל אני פוגשת אנשים שחולקים איתי את הדבר הבסיסי הזה, שהעולם החילוני המערבי ויתר עליו. וזה שהעולם הזה נברא על ידי אל, שהוא אינסופי וכל יכול, וכל השפה הדתית שאת יכולה לדמיין, אבל יש לו עוד משהו. למרות האינסופיות ולמרות שאי אפשר לדבר עליו במושגים אנושיים בכלל, הוא מתעניין בעולם במובן המוסרי. זאת אומרת, יש לו תביעה מהאדם שנברא על ידו להתנהג בדרך מסוימת. וזה דתי מוסרי, כי זה נגלה לעולם דרך, אני מאמינה, דרך הנביאים שלנו ודרך התורה.
יותר קל לך לדבר עם, במובן הזה את מרגישה יותר קרובה לאקדמאי מוסלמי או אקדמאי נוצרי מאשר אקדמאי חילוני שגר פה בארץ אבל לא מדבר בשפה הזאת?
שוב, זה תלוי באיזה מובן יותר קרובה. כי אני גם קצת התאכזבתי מהשיח הבין דתי כשראיתי שלא כולם אחרי זה, אחרי החברות, לא כולם פתאום, כשמגיעים לפוליטיקה, בכלל מוכנים לקבל שלמדינת ישראל יש לגיטימציה.
ומבחינתך זה משהו מוסרי, ואז זה בעצם סותר את ה...
אני לא יודעת אם הייתי קוראת לזה, אני נזהרת מלקרוא לדברים מוסריים, אבל לדברים ספציפיים, כן. מוסריים, אבל זה הם ערכיים והם ערכים שלי, ובעיניי מי ששולל את הלגיטימציה שלי לחיות פה במדינת ישראל, לפי הרעיון הציוני, הוא דורש ממני לעשות איזו התאבדות קבוצתית. הוא אומר, הם אומרים כולם, אנחנו לא אנטישמים, נכון? אנחנו לא רוצים שכל היהודים ימותו, אבל כישות ריבונית, יהודית, ובעצם גם לאומית בשאר העולם, כי בלי מדינת ישראל היום, מה זה? אתם צריכים להתאבד. כישות קבוצתית, אתם צריכים להתאבד.
אוקיי.
לא מוכנה לקבל את זה, ולא מוכנה לתת לגיטימציה לזה.
אוקיי, אז זאת אומרת, זה מרענן המפגש, אבל...
אבל יש לו גבולות עכשיו, יש אנשים שכן. יש אישה אנגליקנית בארצות הברית, שיש לה, סליחה, באנגליה, שיש לה אפילו מעמד בתוך הכנסייה, שהיא הקימה את המרכז בין דתי באזור האגמים, יש להם שם איזה ארמון שהם הפכו אותו למקום שאפשר לבוא לפעילויות שם.
נחמן.
והיא נשארה. היא פשוט חברת נפש שלי. והיא הגיעה לכנס הזה. אז בשבילי, הנה, כן יש משהו, ואני לא יודעת אם בלי המפגשים הבין דתיים האלה, היא הייתה יכולה להיות קול במקום שלה, שנותן לקיטימציה ליהדות ולציונות, והיום היא כן. אז
אבל זה, אוקיי, זה...
אבל זה לא תמיד קורה.
שנייה, פה קצת דיברת כאילו על מין, לא יודעת אם אינטרס, אבל מין הנקודה החיובית מצד היהודים וזה. אבל התחלתי בשאלה על איזושהי בשורה יותר גדולה לעולם, למול המערביות.
הבשורה לעולם, אני הגעתי ללימודי פילוסופיה בשנות ה-20 הראשונות שלי, ומאוד התלהבתי מהתבונה והאמנתי בזה מאוד. והתהליך שעבר עליי, כשהבנתי קצת יותר את ההיסטוריה של המאה ה-20, וכשראיתי מה קורה ואיך הדברים מתפתחים, אני איבדתי את האמון שלי בתבונה האנושית כמקור למוסר מוחלט. תמיד אמרו, אחד הסממנים המאוד חשובים של הפילוסופיה המודרנית של הנאורות הייתה, שאותם חוקי מוסר שאנחנו למדנו, הם אפילו היו מוכנים להודות, דרך האמונה האמונותאיסטית, דרך היהדות, דרך הנצרות, ושגם האסלאם אימץ, זה אומנם התגלה לנו בכתבי הקודש, אבל האדם גם יכול להגיע לזה בתבונתו. כל המהפכה הזאת של הפילוסופיה המודרנית, של דקארט במיוחד, של קאנט, זה מה שהיא אמרה. עכשיו, התנועות החילוניות שנבעו מכל הנטייה הזאת, שהגיעו למאה ה-20, אז בסופו של דבר, דרך היהודים החשובים, מרקס וחבריו, ואחרים, לא היו צריכים כבר את הדת כדי להרוס את המוסר הזה. הדת שהיא פתאום נהייתה זאת שהיא נוגדת את המוסר, שרק עושים כל היום מלחמות דתות, ודת שהיא אלימות. ואז התבונה האנושית היא האור. מה זו
כן,
הנאורות?
נותרה
האור
רק
של התבונה.
כן.
התבונה הזאת לא הצליחה להביא אותנו בעיניי, יש התקדמות, אבל היא לא הצליחה להביא אותנו בעיניי, לא במאה ה-20 וגם לא עכשיו במאה ה-21, וכל הזמן אנחנו מקבלים תזכורות לזה, לרמה מוסרית שמקרבת אותנו לאיזשהו חזון של שלום, של אחווה בין עמים.
אבל גם הדתות לא. כלומר,
גם הדתות
התבונה
לא.
התפתחה הרבה
לא.
גם הדתות כדי לא. לתת קונטרה למלחמות דת עקובות מדם ולשחיתויות ו...
אני לא יודעת, זה יכול להיות שזה נכון, אבל... היא התפתחה. היא התפתחה, ובשלב מסוים של ההיסטוריה שלנו היה נראה שהיא מובילה למקום הזה. עכשיו, עדיין הרעיונות המוסריים האלה עדיין נחשבים גם בעיני המערב לרעיונות שהונחלו דרך הדתות. ובעיניי, אני לא בטוחה שהתבונה האנושית היא מספיקה, אני מאמינה שלא, שהיא לא מספיקה כדי להגיע לרעיונות המוסריים המוחלטים. שהמוסר המוחלט יושב באיזשהו מקום על התבונה בעצמאותה. עכשיו, יש פילוסוף, עמנואל לוינס, שנתן לרעיון שהמוסר הוא לא תלוי בתבונה האנושית, הוא נתן לזה...
תוקף פילוסופי.
תוקף פילוסופי, ושלא בהכרח צריך את הדת. הוא מאוד דומה, הוא מאוד קרוב ודומה לדת, אבל הוא נתן לזה תוקף פילוסופי חילוני, הומניסטי. זאת אומרת, מה הוא אמר? הוא אמר, המקור למוסר הוא לא התבונה. הוא מגיע אלינו מבחוץ, הוא מגיע אלינו אפילו באיזשהו סוג של אלימות, הוא מכריח אותנו. והוא קרא לזה העיניים, הפנים של האחר, כי בפנים של האחר יש איזושהי אינסופיות, שהיא מנוגדת לסופיות של האני, וכשהאדם נתקל בפנים של האחר, אז הפנים של האחר שהן לגמרי נבדלות ממנו, בעצם אומרות לו, אתה אחראי עליי מוסרית. הוא קורא לזה הלא תרצח. זה הקטע של... זה הציווי המוסרי הראשון במעלה, לא תרצח. עכשיו, ברגע שהגיע אלינו הציווי הזה, שהוא בא לא מהתבונה שלנו, שהוא בא אלינו מבחוץ, עכשיו,
אם הוא בא אלינו מבחוץ, זה מה שאנחנו צריכים להאמין בו. כלומר, יש פה איזה מימד של אמונה, לא? יש פה איזה קפיצה אלוגית,
קפיצה. יש פה קפיצה, יש פה דבר שקורה לאדם. עכשיו, זה לא אומר שהוא יהפוך לאדם שאנחנו נקרא לו מוסרי. אבל זה אומר שהוא צריך לבחור אם להיות או לא להיות. ברגע הזה זה נוצר. עכשיו, בעיניי, זה הכל של אלוהים. בעיניו ובעיני החילונים, בעיניים החילוניות, אני לא יודעת לקרוא להם חילונים, אבל בעיניים החילוניות שאימצו והרבה אימצו את הרעיון הלוינאסי הזה, אז זה רעיון מאוד הומניסטי, כי הוא בא מהפנים של האדם האחר. והמילה האחר, שאנחנו כל כך הרבה משתמשים בה במנונחים, בשיח מוסרי, היא קיבלה מאוד, חיזוק מאוד גדול מהאחרות הזאת של לוינס. עכשיו, בשבילי זה אומר שאני, זה נותן ביסוס פילוסופי עכשווי לרעיון הדתי, או לרעיון של אלוהות שמצווה מבחוץ. עכשיו, את יכולה להגיד, אני לא מאמינה באלוהים, ואז אין לי דרך רציונלית להתווכח עם זה, לגמרי לא. אני רק אומרת, אוקיי, לפחות תסכימי איתי שזה לא משהו שקשור לתבוניות האנושית, שזה לא נולד מהלוגיקה. שלא אם אני אעשה אחד ועוד אחד זה שתיים, ואני אעשה את כל האופרציות הלוגיות, כמו שקאנט חשב שהוא מצליח לעשות, אני בסוף יגיע ללא תרצח. לא. הלא תרצח עצמו יגיע אליי מבחוץ. הלא תרצח צריך משהו מחוץ לתבונה. אחר כך התפקיד של התבונה מתחיל. ואז אנחנו ניצור מערכות צדק, אז אנחנו ניצור מערכות צדק שמתאימות לעם הזה, לעם הזה, לעם הזה.
אבל כל מה שאמרת עכשיו קצת אומר שאולי המפגשים, אם כולם יהיו לוינסים במובן מסוים, אז לא צריך את המפגשים הבינדתיים. כלומר, יש את הבשורה הזאת שהיא עומדת בפני עצמה.
עדיין אני מאמינה שהמקור למוסר הוא ההתגלות האלוהית. ושהמקור לקיום של עם ישראל הוא בהתגלות אלוהית, והוא במתן תורה.
כן, את מאמינה, אבל אני מתכוונת מה הבשורה של מפגשים בין דתיים, במובן הזה שגם בתוך הנאורות המערבית יוצא איזושהי בשורה לוינסית כזאת, שמאפשרת למוסר להתקיים מתוך
תוקף
פילוסופי כזה או אחר. או שהוא לא כל כך הצליח, או שהוא לא כל כך ימצאו אותו היום.
את מה?
את התפיסה הזאת של לוינס.
אז אני לא בטוחה, שוב, אני לא מספיק מצויה באקדמיה כדי לדעת כמה הם משתמשים, כי אני לא שומעת, חוץ מי, אני כבר כתבתי על זה, אבל אני לא שומעת הרבה כשמדברים על לוינס, שמדברים על החיצוניות הזאת, בעיקר מדברים על הפנים האנושיות ועל האנושות, ועל החלת האחר, ולכבוד לאחרות של האחר, שאני לא צריכה לנסות להכיל עליו את מה שאני, אז זה נוגד אימפריאליזם תרבותי, וזה מאוד מצטרף לכל מיני רעיונות שנמצאים היום. אבל בשבילי, זה ביסוס פילוסופי מערבי עכשווי, שמאפשר לי לדבר בשפה שנשמעת אינטליגנטית, גם החוצה.
Okay.
עכשיו, בשבילי, זה פשוט נותן ביסוס במובן הפילוסופי המוסרי לאפשרות של אלוהים. גם דרך אגב, לוינס מחליף קצת. זאת אומרת, לפעמים פתאום זה אלוהים ולפעמים זה לא. אז כי כשהוא אמר לא תרצח, זה איזשהו קול שמבטא את האנושות, את האנושיות כולה, את הפנים כולם. אז אצל לוינס הוא מצליח לשמור על איזושהי עמימות, ואז ידח זיל גמור, תפרש את זה כמו שאתה רוצה. עכשיו, ברגע שאני מפקיעה את המוסר, את הרגע המוסרי, את המומנט הזה שבו האדם הופך לאדם מוסרי מהתבונה, מבחינתי עשיתי את העבודה. וכשאני מדברת עם החברים המוסלמים והנוצרים, שמאמינים כמוני, שמוכנים לדבר על אלוהים, להכניס אותו לתוך השיח, להגיד, אני עושה את זה כי ככה אלוהים ציווה, או זה הציווי המוסרי. עכשיו, חשוב לי להדגיש, מערכת הצדק שאנחנו מכירים, שהיא באה אחרי הלא תרצח, היא תבונית, היא לוגית, היא צריכה להתאים לריאליה שאנחנו חווים. אז פה כן התבונה האנושית נכנסת. אבל לא הרגע המוסרי, לא הרגע של הדרישה שאני מבינה שאני בן אדם שאין לו את הכל. נתון, נתין.
כן, זה מייצר באמת הרבה מקום לשיח שהוא פורה. את מצידך לומדת מזה משהו? האמת שזה לוקח אותי לשאלה קצת יותר אולי רחבה, ואז תעני גם על זה. האם העמדה של היהודים, של היהדות, בשיח כזה, זה עמדה של השראה, אנחנו ניתן להם את ההשראה, אנחנו אור לגויים, או עמדה של שיתוף פעולה דתי, ואז השאלה היא, זה קצת חוזר לשאלת ההתבדלות, נכון. והאם אנחנו מוכנים ללמוד מהם?
טוב, פה אני צריכה להגיד שאפשר לתת כל מיני תשובות, וכשאומרים שאפשר לתת כל מיני תשובות, אז אין לי תשובה סופית אחת. זה התמודדות שונה וזה מתפתח, וכל אחד לוקח את זה למקום שלוקח את זה. אחד הדברים שאני עושה במאמר, זה שאני מביאה שורה של הוגים דתיים, שמקובלים במובן של סמכות הלכתית, שראו בעמים האלה, בנצרות, בנוצרים ובמוסלמים, חלק מהתוכנית של אלוהים, איך של לנהל את העולם. אז יש דברים שמאוד מודגשים, למשל בספר ושמו אחד שהוציאו ממכון בליק לערב נגן ועוד הוגים שכתבו אותו איתו, שהם מדברים למשל על הרעיון של שבע מצוות בני נוח, שמאפשר לנו להכיל את הדתות השונות, כחלק מברית כללית שיש לאלוהים עם האדם, ברית נוח, נכון? כל מי שבני נוח הם אנשים שכל עוד הם הולכים בכיוון של קיום שבע מצוות בני נוח, שזה איזושהי תשתית מוסרית שלא תרצח נמצא שם גם, והכרה באל אחד, או לפחות לא לעבוד עבודה זרה, וקיום מערכת משפט אנושית, שהיא מאוד חשובה, זאת אומרת שיש לנו חברה תקינה, שבנויה על אדנים של צדק, אז אנחנו מקבלים אותם. אז משלנו הם לא עובדי עבודה זרה, ומה שדיברנו בהתחלה, שכל החוקים האלה בתורה שאומרים בידול מוחלט, ואסור אפילו לכבד את החגים שלהם, אז הם לא עובדי עבודה זרה. בגלל שהתורה מצווה נגד עובדי עבודה זרה, אז כל מה שמתפתח משם, שהוא לא עבודה זרה, אנחנו יכולים להקל הקלות, ואז הבידול הופך יותר קל. נכון שאנחנו נמשיך להתבדל בענייני כשרות ושבת, ואנחנו נשמור על הייחודיות שלנו, ואנחנו נשמור על ההלכות שלנו, ואנחנו נדרוש גם סובלנות לשמירה שלנו על ההלכות שלנו, אבל אנחנו יכולים למצוא דרכים לחיות איתם. איך בדיוק לארגן את זה, צריך, זה כל פעם משהו אחר.
אוקיי, אבל זה ברמה של לחיות איתם. אנחנו מדברים פה על שיח שהוא שיח תיאולוגי, ופה השאלה מה המקום של היהדות מולם. האם זה מקום של השראה? את עכשיו באה, באיזה עמדה את באה לשיח הזה? אני עכשיו אתן לכם את ההשראה, אחשוף אתכם לאוצרות שלנו, כי אנחנו מאמינים שזה באמת משהו שאתם יכולים להפיץ אותו הלאה. או אנחנו נשתף פעולה ואני אלמד מכם, אתם תלמדו ממני.
אז,
תנועה
אז,
קצת אחרת.
נכון, אז, אבל התנועה שאני מדברת אליה, היא לא, כמובן היא לא, אני אתן השראה ורק אתם תלמדו ממני, לא. ברגע שחשים את היחס הזה, והייתי כבר במקום, שמישהו שהשתתף היה כזה, הוא כבר לא המשיך בפעם הבאה. כי השיח הזה לא סובל את זה. זה איזשהו אמירה, אני פה בשולחן, אנחנו תמיד מתחלקים לשליש, שליש, שליש. עכשיו אנחנו נלמד את המקורות שלנו, אחר כך אנחנו נלמד את המקורות המוסלמים, אחר כך אנחנו נלמד את המקורות הנוצרים. כשאנחנו לומדים את המקורות היהודים, אני הסמכות לפרשנות שלהם, אצלנו. זה העניין. זאת אומרת, אתם יכולים להסתכל על זה ולקרוא מה שאתם רוצים, אבל באיזשהו רגע, השאלה נשאלת, רגע, איך היהדות קראה את זה?
כן, אבל כשאת באה לשם, מה המוטיבציה שלך? את באה כדי ללמוד על הנצרות והאסלאם?
גם, בהחלט, בהחלט, בהחלט.
למה?
ואני צריכה להגיד שלמדתי המון מהמפגשים האלה.
אבל כידע, או כלומר, זה משהו שקשור לעולם התיאולוגי רוחני שלך גם, או פשוט זה באמת נורא חשוב, זה מעניין, זה קשור גם לפוליטיקה שלנו.
זאת שאלה מאוד טובה. אני אוהבת אנשים ואני מאמינה בצורך שלנו לחיות בעולם. אני מאמינה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לחתור לשלום, ושאנחנו צריכים, ואהבת לרעך כמוך, אמנם אני קוראת את זה כמופנה לתוך הרעך שלנו, אבל יש לנו גם מצוות לאהוב את הגר, במובן של הבן אדם הלא יהודי שיושב איתי, להתייחס לכל בן אדם שנברא בצלם אלוהים. אני מאמינה שאנחנו צריכים לחיות פה בשלום, ואני רוצה שנחיה פה בשלום, אני לא רואה עתיד בלי שנחיה פה בשלום, אני רואה, זאת חתירה מתמדת בשבילי. אני לא מוכנה...
ליצירת קשר, כלומר, נכון. מדובר פה דווקא על הקשר.
על, על הקשר.
שאולי הוא יעמיק מתוך לימוד משותף.
ועל התקווה שהוא ייצור, ימשיך להקות גלים, וייצור התקדמות לקראת השלום הזה. זאת המוטיבציה שלי. זה גם, כמו שאמרתי, אני אוהבת לפגוש אנשים. אז זה תמיד מעניין לי, זה מרתק לי, ואנשים שמגיעים למקומות האלה הם אנשים שהם כמוני קצת, והשיח מתנהל בשפה הזאת, יש לזה כללים, אז הוא מתנהל ככה שאני לא יכולה לבוא ולהטיף. אני לא בא, צריך להיות עם הרבה ענווה במפגשים האלה, אין ספק. לפעמים אני מרגישה, לפעמים אני נאבקת בעצמי, כי כשהם מתחילים עם המלאכים שלהם בסיפורי הבריאה, נגיד בקוראן, אז יש משהו בי שקצת ככה, אוי.
מבקר את זה.
ככה קצת מבקר את זה, או כשהנוצרים עם האהבה שלהם, שראינו לאן האהבה הולכת, שהם מתחילים להתפלסף על מושג האהבה או נוצרי, אז אני כזאת סקפטית, אבל אני ממש נאבקת בעצמי, להיפתח, וזה אולי מה שהכי הרבה למדתי. זאת אומרת, הסובלנות הזאת, שאנחנו לומדים כהורים, וכשאנחנו צריכים כחברים, וכמובן כבני זוג, ובכל מערכת שמנסים לחיות ביחד, ובניהול שהוא ניהול של צוות, ולא של מאוד היררכי, אנחנו צריכים ללמוד את ההקשבה הזאת, וזה בהחלט לימד אותי את ההקשבה הזאת. לעשות את הסוויץ' ברגע מסוים, אני חייבת לעשות את הסוויץ', אחרת אני לא אמשיך להיות במפגש הזה. זה יהיה סבל.
אוקיי. תודה רבה, דוקטור חנה.
השקס.
זה היה פרק קצת שונה, אולי קצת יותר מעורר תקווה, מבין רצף פרקים יותר
ריאליסטים
לנוכח המצב, כן? תודה רבה, אנחנו נשים לינק כמובן למאמר ולגיליון, ונקווה לפגוש אותך שוב.
תודה רבה, להתראות. ותודה רבה שפרסמתם את המאמר, ושנתתם להיות חלק מהבית הזה.
להתראות. תודה רבה לאלקנה על הסאונד.